אז אני לא יודע, שמעת את ה... אני ניסיתי לעשות השוואה בין התפתחות הרצון של הילד כלפי ההורים. שמעת את זה?
לא.
טוב. אז אני אעבור בקצרה שאנחנו ראינו שהרצון מתפתח על דרך של ארבע מדרגות, כאשר בהתחלה הרצון של התחתון הוא לגמרי תלוי ברצון של העליון לתת לו, להשפיע לו. אין לו רצון עצמי, אלא הוא למעשה מקבל פסיבי של הרצון של העליון לתת לו, כמו שהעובר במי אמו למעשה מקבל את כל המזון של האם, כי ככה בנויה המערכת שהאם מזרימה לו כל הזמן מזון וחמצן, אבל אין לו בפני עצמו שום ביטוי של רצון עצמי. ואחרי הלידה, וזה למעשה הבחינה א', שהוא מלא באור, אבל ללא שום השתפקות ובחירה. אחרי שהוא נולד, אנחנו רואים שכשהוא מתפתח, אז מגיע שלב שהוא דוחה את הקבלה. יש ילדים בגלל זה בגיל שנתיים, הם מתחילים להגיד, אני לבד. זאת אומרת, הם לא רוצים לקבל מההורים, אלא רוצים הם מעדיפים לא לקבל מההורים, הם מעדיפים את העצמאות על הקבלה. וזה דומה למה שלמדנו על הבחינה ב', שהבחינה ב' רוצה גם להשפיע, היא רוצה להיות כמו ההורה, אפילו אם במחיר הזה היא לא מקבלת. אז אפילו אם הילד לא מצליח, נגיד, הילד לא רוצה שילבישו יותר, הוא רוצה להתלבש, אז אפילו אם הוא לא מצליח להתלבש, בשבילו זה יותר יקר מאשר שילבישו יותר. אז זה דומה לנו, זה דומה לבחינה ב', שראינו שהוא רוצה להשפיע, ולכן אין לו, הוא דוחה למעשה אור בחוכמה מסתלקת ממנו, אור התענוג מסתלקת ממנו. והרצון הזה לעצמאות הולך ומתפתח, כמו שזה מתפתח מבית לגימל, שבבחינה גימל היא למעשה המשכה של כל עוד החסדים, אבל באיזשהו שלב, הילד, הוא רוצה מרוב עצמאות, אז המתבגר יוצא מהבית של ההורים שלו, ואין לו מה לאכול, הוא צריך לעבוד קשה, ובאיזשהו שלב הוא עושה חשבון ואומר, הוא חושב שבסך הכל אוקיי, הוא קנה את העצמאות שלו, אבל עכשיו הוא היה באמת רוצה שוב לקבל את כל הנוחיות והתענוגים שנמצאים על שולחן הוריו. והוא חוזר להורים שלו ועכשיו הוא מוכן לקבל מהם, כי הוא יודע שהעצמאות שלו כבר נמצאת. אז הוא מוכן אז בשלב הזה אולי לוותר על חלק מהעצמאות שלו, על חלק של הכוח ההשפעה שלו, כדי שוב להנות. זה המעבר שראינו ששוב הבחינה קראנו איזו התגברות, שגורם שהבחינה ד' שוב רוצה אור בחוכמה, אור בתענוג, ומעדיפה את האור בתענוג על האור בחסדים.
שכאילו מקביל את זה לאיזשהו גיל?
מה?
אתה מקביל את זה לאיזשהו גיל של הילד?
זה מה שאני מנסה להגיד. אני מנסה להגיד שאם אנחנו...
לא, הגיל הזה שהוא מחליט לחזור, איפה זה בערך? באיזה גיל? 5-6? איפה?
זה משהו, הוא מתחיל, אני חושב שזה גם מבוגר. זאת אומרת, הוא מחפש עצמאות מאוד מוקדם, נכון?
כן.
מגיל שנתיים עד גיל ההתבגרות הוא מחפש עצמאות. ואחרי גיל התבגרות שהוא כבר בטוח בעצמאות שלו, אז נראה לי שהוא שוב מחפש איזשהו קרבה להורים ואיזשהו תמיכה של ההורים ואיזשהו הנאות שהוא מקבל מההורים. כל עוד שהוא לא בטוח שיש לו את העצמאות שלו, אז הוא חושש. הוא מעדיף להיות עצמאי ולא לקבל. נראה לי שזה יכול להתאים, אני לא בטוח שההגבלה היא מדויקת ביותר, אבל אני חושב שזה קצת יכול לתת לנו איזשהו... עזרה להבין את השלבים האלה, כי השלבים האלה, כשאנחנו לומדים אותם ככה, הם נראים לנו קצת אחתילאים. כאילו, למה בדיוק זה מסודר בצורה כזאת.
אוקיי.
אבל לי נראה לי שזה משוחח עם משהו בתוכנו, בתוך גם כן הגדילה של הרצונות שלנו במהלך החיים שלנו. אבל בוא נראה את זה עוד קצת בפנים, הוא קצת מחריף פה את המושגים. והנה נדברו ארבע הבחינות המחויבות להינשא בכל מאפשר, אנחנו בעמוד שמאלי של בטור השמאלי למטה של עמוד A. והנה נדברו ארבע בחינות המחויבות להינשא בכל מאפשר, יש הבחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה. ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה. ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין. ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. אז אם אנחנו זוכים, איך אנחנו מבינים את העניין התפשטות והתגברות, אז אפשר להגיד שהתפשטות זה למעשה קבלת רצון העליון במלואו. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו אומרים שהבחינה א' היא התפשטות לאור בחוכמה, כי העליון רוצה להעניק, המעציר רוצה להעניק את האור בחוכמה לנאצל, והנאצל מוכן לקבל אותה. זה נקרא התפשטות. וההתפשטות השנייה זה הבחינה ג', שזה מה שנקרא זה רמפין. למה? כי ראינו שהבינה רוצה שיהיה אור בחסדים, וגם הזרנטין רוצה אור בחסדים. אז למעשה יש זהות בין הרצון של העליון ושל התחתון. התגברות זה תנועה הפוכה, תנועה של התנגדות ושל היפוך. זאת אומרת, איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה בבחינה, בבינה לעומת החוכמה, שהחוכמה מלאה באור בחוכמה, והבינה רוצה עוד בחסדים. זאת אומרת, היא רוצה לדחות עוד בחוכמה ולקבל עוד בחסדים. אז אנחנו רואים שהבינה לעומת החוכמה, בינה זה התגברות לעומת החוכמה. ואותו דבר אנחנו רואים בין הבחינה ד' לבחינה ג', שהבחינה ד' היא התגברות כלפי הבחינה ג', כי בבחינה ג' הטבע שלה זה עוד בחסדים, היא מלאה בעוד בחסדים. הבחינה ד' מתגברת ורוצה עכשיו עוד בחוכמה. איפה שאנחנו רואים תירה או היפוך של הרצון של התחתון כלפי הרצון של העליון, אז אנחנו נקרא לזה התגברות. איפה שאנחנו רואים זהות בין הרצונות, אנחנו נקרא לזה התפשטות. ונמשיך עם נמשיך בפנים. אשר שתי התפשטויות נבחנות לזכרים. להיותם מבחינת השפעה הנמשך מהמעציל.
רגע, אבל יואל, הבינה היא כאילו הולכת ונהיה דומה, אור בחסדים, אז זה לא התגברות, זה התפשטות.
זה התפשטות, נכון, הבינה היא התפשטות. הבינה רוצה דוחה
בתור
בחוכמה. דוחה או בחוכמה.
נכון, אבל היא דומה יותר
מה?
אבל היא נהיה דומה יותר כאילו עם האור בחסדים, היא יותר דומה כאילו לנתינה, כאילו זה יותר השוואה צורה.
לא, אבל רגע, פה אנחנו לא מדברים עם השוואה צורה, זאת אומרת, להיזהר פה. אנחנו לא מדברים על השוואה צורה עם הבורא, אנחנו מדברים איך הבחינה, מה צורת הבחינה לעומת הבחינה העליונה כלפיה. אז כשאנחנו נסתכל על החוכמה, אנחנו נסתכל על האם היא או בוא נקרא לזה אולי לא השוואה צורה, אבל בוא נקרא תגמות, האם היא תואמת את הרצון של העליון. אז העליון פה זה המעציל רוצה שהחוכמה תקבל חוכמה.
כאילו אם היא מתנגדת או הולכת איתו?
נכון, האם היא מצייתת או מתנגדת, אוקיי? המעציל רוצה שהיא תקבל חוכמה, אז היא מקבלת חוכמה.
אוקיי, לא,
אבל... המעציל הוא השפעה...
הבנתי עם
ההסבר. זה לא פה מדובר על השתלבות הצורה, זה מדובר על אם היא תואמת את הרצון של המעשי. המעשי רוצה להשפיע על חוכמה, אוקיי, היא מקבלת חוכמה. אז זה נקרא חוכמה, זה התפשטות. היא מאפשרת התפשטות של, אוקיי? אחר כך הבינה מתנגדת לרצון שלה, של העליון שלה. מי זה העליון שלה עכשיו? זה לא המעשי, העליון שלה זה חוכמה. החוכמה, מה התכונה שלה? אמרנו שהיא מקבלת חוכמה. אור בחוכמה. והבינה עכשיו אומרת, לא רוצה לקבל אור בחוכמה. אז היא עכשיו, נגיד, מורדת, כן? היא מורדת מול התכונה של העליון שלה. היא כבר לא רוצה להיות כמו העליון שלה. אז עכשיו, אז זה נקרא התגברות. היא רוצה, אז למעשה, וזה בגלל שהיא דוחה את האור בחוכמה, אז יש לה איזושהי הערה של אור בחסדים. אוקיי? והבחינה ג' לעומת הבחינה ב', הבחינה ב' עכשיו הופכת להיות, כלפי הג' הופכת להיות העליון שלה, כן? אז אם הבחינה ב' אומרת עכשיו, אור בחוכמה זה לא טוב, אור בחסדים זה טוב, אז הבחינה ג' הולכת עם זה עד הסוף, ואז היא מושכת את כל אור בחסדים. אז פה אנחנו גם רואים שזה התפשטות, כי זה הזדהות עם העליון, כן? היא אפילו... ועכשיו עוד פעם בבחינה ד' יש עוד פעם התנגדות. הבחינה ד' אומרת, אני כבר למעשה אור בחסדים, אני לא יכול, זה לא אור שמחיה אותי, מה שמחיה אותי בסופו של דבר זה אור התענוג, זה אור בחוכמה. אז אני צריכה אור בחוכמה, אז אני עוזבת את אור בחסדים ומושכת אליה אור בחוכמה. אז זה נקרא התגברות, כי כלפי העליון שלה היא מורדת, מתנגדת לתכונות של העליון. בסדר?
כן.
יותר ברור?
כן.
אוקיי. אז זה מה שהוא קורא, אז אנחנו רואים פה שזה שתי התפשטויות ושתי התגברויות. ומה שהוא קורא, ואז הוא נותן לזה עוד כינויים, הוא אומר, שתי פשטויות נבחנות לסחרים, לאותם בחינת השפע נמשך מהמעצי. כי ההתפשטות א' היא שפע אור בחסדים, ההתפשטות ב' היא שפע אור, סליחה, ההתפשטות א' היא שפע אור בחוכמה, ההתפשטות ב' היא שפע אור בחסדים. זאת אומרת, אנחנו רואים שהתחתון מושך אליו מה שהעליון רוצה שיהיה לו, זה נקרא תכונה של זכרים. ושתי התגברויות הן בחינות נוגבין. בחינות נוגבין זה בחינות התעוררות של הנאצל והתגברות הרצון מכוח עצמו. אז יש פה אנחנו שומעים איזשהו צליל של עצמאות, כן? הכוח הנגבי זה כוח של, שהוא עצמאי כלפי העליון. כוח הזכי זה כוח שהוא כוח שהוא מעצים את העליון, אם אפשר להגיד. מעצים את הרצון של העליון, וכוח הנגבי הוא כוח שמעצים אולי את הבחירה שלו. שההתגברות הראשונה היא התעוררות שבין הצל אחר הרצון השפיע. כן, אמרנו שזה הבחינה ב', זה התגברות א', שהיא עכשיו רוצה רצון להשפיע ולא רצון לקבל. המעשה שורש שראה עוד החסדים כמל. התגברות ב' היא התעוררות שבין הצל אחר הרצון לקבל. זאת אומרת, המלכות שוב רוצה להשתמש ברצון לקבל, כי היא רוצה תענוג, היא רוצה תענוג של אור בחוכמה. ונעשה לבחינת שתית הבאה לפרצות בכל השלמות הרצויה, והוא נקרא בכל מקום בחינת ד'. אוקיי?
כן.
אז עכשיו אני עשיתי איזושהי טבלה. את לא רואה את היוטיוב?
לא.
לא?
אני אסתכל אחרי זה,
אני חושב. את רואה את היוטיוב או לא?
לא, אני לא רואה ביוטיוב, אני יכולה
עוד... אז אני חלוק, כמו שהכנתי את הטבלה, אז יכולתי להראות לך. אוקיי, לא משנה, אני אשלח את זה, אני אציג את זה אחר כך. עוד פה צריך להחזור על זה ולהזמין טוב את המושגים האלה של התפשטות והתגברות. כמובן, פה כל העניין של... למעשה, אנחנו רואים פה שתי זוגות, כן? הוא לא כותב את זה פה, אנחנו רואים שתי זוגות, אנחנו רואים שא' זה זכר, בחינה א' זה זכר, בחינה ב' זה נקבה, בחינה ג' זה זכר, בחינה ד' זה נקבה.
אני יכולה לפתוח את היוטיוב, אבל אז אני שומעת בדילי, אז אני לא...
לא, תעשי, לא משנה, תעשי לי על מיוט ואני אראה לך את ה... אני רוצה להראה לך את הטבלה פשוט.
אוקיי. מיוט את השיחה כאילו?
אני משתף את המסך איתך.
לעשות על השיחה הזאת שאני מדברת לעשות מיוט?
לא על השיחה בטלפון, על השיחה ביוטיוב, על המחשב.
איך עושים את זה?
מה, את רואה את היוטיוב ואת שמעת השיחה מאותו מכשיר?
כן.
לא, זה לא יעבוד. לא. לא תעזבי, לא משנה.
אוקיי.
את יודעת מה שאני יכול לעשות, אני אשלח לך את זה בוואטסאפ את הכבוד.
מעולה.
משלעות הטכנולוגיה. רגע. רואה את זה?
כן.
כן?
כן.
אוקיי. אז יש לנו פה בחינה, יש לנו פה ארבע בחינות. בספירות זה נקרא חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות.
כן.
מבחינת התפשטות, אז יש לנו התפשטות א', התגברות א', התפשטות ב', התגברות ב'. בסדר?
כן.
זכר ונקבה.
אז זה כאילו שהוא מקבל או שמתנגד, את הדבר.
כן,
כאילו כל ההתגברויות...
זה לא בדיוק מקבל, זכר זה לא בדיוק מקבל, הוא ממשיך את ה...
ממשיך, כן, ההתפשטות וההתגברות. כן.
המשכת האור, אמרנו שה... התגברות א' זה המשכה של אור בחסדים, והתגברות ב' זה המשכה באור בחוכמה.
כן.
אני לא חושב שהוא כבר אמר את זה, אבל כבר שמתי את זה, שלמעשה זה גם, יש פה הגבלה עם שם הוויה, כן? חוכמה זה י', בינה זה ה', בעליונה.
אבל למה בהמשכת האור לא כתבת בבחינה א' ובבחינה ג'?
כי...
גם שם יש אור שנמשך, כאילו אור חוכמה ואז אור חסדים. לא?
כן, אבל כשאת שמה לב איך שהוא כותב את זה,
אז זה לא רק.
בוא נקרא עוד פעם איך הוא כותב את זה שנייה. בוא נראה שכן, אני לא הייתי לגמרי בטוח. בוא נראה איך הוא כותב את זה. הוא אומר, פשוט א', כי הוא שפע אור, הוא שפע אור החוכמה. הוא פשוט בזה שפע אור בחסדים. זה לא המשכה, יש, זה שפע. זה קצת שונה. וב', התגברויות. להיות בחינה התגברות של נעצה התגברות ורצון מכוח עצמו, שההתגברות הלב היא התגברות שבנעצה להחזות המשפיעה, נעשה שורש של עוד החסדים. ופה התגברות, טוב, צריך אולי פה לדייק, התגברות זה השורש של עוד החסדים, התגברות הלב, התגברות ב', התגברות הנעצה להחזות המשפיעה, נעשה ברית הקבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה. טוב, אני לא לגמרי סגור פה על הסמנטיקה בדיוק.
אוקיי.
איך הוא אמר זה למעלה? שפע של האור והתגברות לאור, משהו פה לא לגמרי סגור. אבל בגדול, מבחינת הטבלה, זה נותן לנו פה את ההגבלות בין המושגים.
זה כאילו צריך להיות, בראשון זה אור חוכמה, ואז רק אור דחסדים עם כאילו רק חיות של אור דחוכמה, כי אם לא, אז הוא לא ישיה, נכון? ואז כאילו אור דחסדים וקצת אור חוכמה, ואז אור חוכמה. נכון? זה הסדר בעצם.
כן. לא, זה נכון, מה שאת אומרת, אבל השאלה...
שיש על זה גם ב... נו, שיחה לחוכמת הקבלה, יש שם כזה גם שזה תפארת, כאילו, נכון? השלישי זה תפארת.
כן.
במעשור, נכון?
כן, הג' זה תפארת, כן.
זה גם צריך.
אוקיי. זאת אומרת, בחינה א' זה אור בחוכמה, בחינה ב' זה המשכה של אור בחסדים, בחינה ג' זה שפע של אור בחסדים, אפשר להגיד, ובחינה ד' זה גם המשכה באור בחוכמה. אוקיי. אז בואו נעבור עכשיו לטקסט. והנה מבחינה ד' זו נקראת הנקודה האמצעית שבאמצעו ברוך הוא. טוב, אנחנו זוכרים שכל הסעיף הזה זה כדי להסביר מה זה מבחינה אמצעית, נקודה אמצעית. ועליה כיוון הרב ואומרו צמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו. ונקראת כן להיותה כלי הקבלה לאור אמצעו ברוך הוא, שהוא בלי שיעור ובלי גבול כלל. פה יש באמת איזשהו רעיון עמוק. שאמרנו שבחינה ד' היא למעשה הרצון לקבל השלם שנמצא באמצעו ברוך הוא. אז זה מצד אחד, אנחנו מבינים את זה, כי אנחנו מבינים רצון, אנחנו מבינים אצלנו כשאנחנו אומרים רצון לקבל, אנחנו נמצאים למעשה במציאות של אחר הצמצום. ואחר הצמצום, הרצון לקבל שנמצא אצלנו, כמו בכל המציאות, הוא רצון לקבל שרוצה לקבל לעצמו. באמצע ברוך הוא זה רצון לקבל שהוא בהשוואה עם האור, זאת אומרת, הוא בהשוואה עם רצון להשפיע. ולכן יש פה מציאות שאנחנו לא מצליחים לדמיין. לכן אומר פה הרב, שהוא למעשה כלי קבלה מיוחד שנקרא כלי קבלה לאור אינסוף ברוך הוא. כן? כי הוא לא פועל כמו הכלי קבלה שיש בנו. הוא פועל בצורה שונה. זאת אומרת, הוא מצד אחד מקבל, ומצד שני הוא לא מקבל. כי בסופו של דבר הוא בהשוואה עם האור. ואז לכן...
מה שאמרת על התינוק, זה החוכמה.
כן, יש מצד לך, יש לו תכונה של קבלה.
אבל זה כאילו בלי מודעות כל כך, מרוב שזה מחובר.
כן, אפשר אולי להגיד את זה ככה, כן. למרות שעוד פעם, אני חושב שאין תועלת בכלל לנסות להבין את זה, כי הוא אומר ש...
לא, אבל הדוגמה של התינוק במי אמו, זה מה שאמרת, שזה הכי דומה.
כן, אבל נראה לי שהתינוק במי אמו, זה מתאר את הבחינה א'. פה עכשיו אנחנו מדברים על הבחינה ד'. בבחינה הלב זה כן די דומה לתנוק שבמי אמו, שאין לו רצון עצמי, הוא בטל באור, הוא מלא, מלא באור בגלל רצון העליון, אבל פה אנחנו מדברים על הבחינה ד', בבחינה ד' ראינו עכשיו שיש לו גם בחירה וגם השתוקקות, נכון? אמרנו שזה שתי הבחירה, אם אפשר להגיד בחירה, זה התגברות, יש לו תכונה של התגברות, ויש לו גם תכונה של, השתוקקות, שזה תכונה של התפשטות. יש לו שתי הבחינות האלה ביחד, זה נבנה, זאת אומרת, נבנה בו שתי המחכיבים האלה, שבבחינה א' לא היה בכלל.
Okay.
עכשיו, אחרי ש... ולמרות שאנחנו רואים עכשיו בחינה ד' שהיא שלמה, שהיא לגמרי מורכבת בכל השלמות של הרצון, עדיין זה בחינה, לא צריך לשכוח, וזה הקושי, לא צריך לשכוח שעדיין הבחינה ד' הזאת היא בחינה ד' שבאינסוף, זאת אומרת, היא בחינה ד' שהיא רצון שלם, אבל רצון שלם שהוא בהשתוות עם האור. וזה אנחנו לא מבינים. ומכיוון שאנחנו לא מבינים, אז הוא אומר שזה כלי מיוחד לקבלה של האור אינסוף. זאת אומרת, שזה מאפשר לקבל, הרצון לקבל הזה מאפשר לקבל בלי שום גבול, בלי לעשות שום סוף. אמרנו שסוף, שהמילה סוף פה מצביעה על צמצום. אז אין שם שום צמצום, שהוא בלי שהוא, בלי גבול כלל, ועל כן נבחנת מציאותה כדוגמה נקודה בפנימיותו ובאמצעותו של האור ההוא. זאת אומרת, זה לא שהאור נמצא בתוך הכלי, אלא זה הכלי שנמצא בתוך האור, כן? אז יש פה משהו שהוא בלתי מובן לגמרי. הכלי הוא כביכול תבול בתוך כל האור, ולא האור נמצא בתוך הכלי. אוקיי, זה כמו שהיינו אומרים, הקוס הוא כביכול נקודה של זכוכית שמסביב יש כל המים. ואז זה מה שהוא אומר אחר כך, והאור מסבב אותה ודבוק בה סביב סביב עד אין שיעור. אז אולי זה, הביטויים האלה שמסבב אותה ודבוק בה, יש כביכול איזשהו... משהו שמזכיר לנו, שאומרים על קודשא בריחו, שמסבב את כל העלמין וממלא את כל העלמין, כן? יש פה אמירה כזאת בזוהר. וזה קצת מזכיר לדבר הזה, שמצד אחד הוא מחיה את הכל, זה נקרא אולי שהוא ממלא את העולם, זאת אומרת, החיות שלו ממלא את העולם, ומצד שני הוא בלתי מושג לגמרי. זאת אומרת, מצד אחד יש לו קשר עם העולם, מצד שני, אין לו שום חיבור עם העולם בגלל תכונתו שהיא הפוכה מהתכונה של העולם. אז יש פה עוד פעם, זה עוד פעם יזרר והיפוכו. אז מה שהוא רוצה להגיד, שנקודה אמצעית פה, שכלמעשה הכלי קבלה שנקרא באינסוף, הקבלה שלו היא בצורה הפוכה מהקבלה שאנחנו מכירים אצלנו. אז בוא נמשיך, והאור מסבב אותה ודבוק בה, כן? אני קצת, אצלי זה פעם, מסבב אותה זה כביכול משהו חיצוני, ודבוק בה בשביל, אני שומע את זה כמשהו פנימי. סביב סביב עד אין שיעור, כי רק באופן זה ייתכן שמרזיק אור עליון בלי עידה או בלי שיעור כלל. מה שאין כן בכלי קבלה שמאחר הצמצום ולמטה, דהיינו בנאצלים התחתונים, אנחנו, בין היתר, כן, וגם כל העולמות, אבל גם אנחנו שייכים לזה, אשר בהם נבחנים כלי הקבלה שמרזיקים אותם, אורם, בפניותם ותוכיותם. כן? וזה ההבדל בין הכלים שהם אחרי הצמצום, ושכלים של הכלי של האור אינסוף שהוא לפני הצמצום. אחרי הצמצום יש גבול ויש מידה, לפני הצמצום אין מידה ואין גבול. כלומר, שדפנות הכלים שהם סוד, ארבע הבחינות שבהם, הם עושים גבול ומידה על האור שבתוכם, והוא מפני האביות שבכלים. זאת אומרת, אמרנו, בהתחלה דיברנו על זה שאין כפייה ברוחנית והכל תלוי ברצון, כן? אני חושב שזה מה שזה בא להגיד פה, למעשה, הרצון, המדרגות האלה של הרצון, והאביות, כשהוא כותב פה, האביות, האביות זה עוצמת הרצון. כן? המילה האביות, אנחנו נראה את זה בכל מקום, וזה מדובר על גודל הרצון. ככל שיש רצון יותר גדול, יש מילוי יותר גדול בתוך הרצון הזה. אבל זה במציאות אחרי הצמצום. לפני הצמצום זה עובד בצורה הפוכה. כמו שכתוב לאלן, מה שאין כן באינסוף ברוך הוא, ששם האור והכלי באחדות הפשוטה בסוד הוא ושמו אחד. ועל כן אין הכלי מגביל את האור שמרזיק כלל, ועל כן האור שבו הוא בבחינת אינסוף, ועניין בר היטב סוד הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שאין המדובר חזר שלום בבחינת מקום ושטר גשמי ושיעורים מוחשים. זאת אומרת שלא... הכוונה זה לא אומר שיש פה משהו שהוא באמצע משהו אחר. אלא הבחינת זלת, הכלולה באינסוף מכונה כן, בשם אחדותה הפשוטה עם האור העליון. אנחנו זוכרים שפשוט הכוונה, המילה פשוט אומרת שאין הבדל מדרגות. כן? כשאומרים אחדותה הפשוטה, זאת אומרת שהיא בהשוואה עם האור בלי הבדל מדרגה. בדבר הצמצום הנעשה בנקודה האמצעית הזאת כבר מתברר לעיל. אז כל הסעיף היה פה כדי להסביר לנו את המושג מה זה נקודה אמצעית. אז מה שאפשר לזכור מזה שנקודה אמצעית זה צורת הקבלה שיש בה אינסוף, שיש כלי שיש לו את אינסוף רצון לקבל, ויש לו אינסוף מילוי בגלל שהוא לא פועל ככלי מוגבל, אלא ככלי בלתי מוגבל. אפשר להגיד שאני חושב ונראה לי שכל פעם שאנחנו מדברים על תחושה של חיסרון ורצון למילוי, זה הנקודה הזאת שאלה אנחנו משתוקקים. אנחנו משתוקקים לאיזשהו מקום של הרשימו הזו שיש בנו של הרצון למילוי, הוא בא מהמקום העליון הזה של הנקודה האמצעית. שכזוכל הנקודה האמצעית נמצאת מסובבת בשפע בלי גבול. ונראה לי שזה המקום שאליו אנחנו רוצים לחזור. כי מה שנראה אחר כך, שאחרי הצמצום האפשרות היחידה של הכלי לקבל זה על ידי תחיית האור, זאת אומרת, על ידי השמת גבול, כן? מה שאנחנו נראה שנקרא מסך. זאת אומרת, המסך הוא זה שגורם לקבל הערה, אבל כי הערה שמקבלים מהמסך זה הערה של השפעה. זאת אומרת, אני לא רוצה לקבל, אני רק רוצה להשפיע. ואז שאני משפיע, אז בגלל ההשפעה הזאת אני מקבל אור שנקרא אור חוזר, אני אלמד את זה. זאת אומרת, הרצון הזה להשפיע הוא גם גורם לי תענוג, אבל רק התענוג הזה מגיע אליי רק מהסיבה הזאת שאני רוצה להשפיע. אנחנו נראה שאחרי הצמצום אין כבר אפשרות לכלי לקבל אור דרך הקבלה. דרך רצון לקבל. זה נפסל, זאת אומרת, אחרי הצמצום, היכולת הזאת, או האפשרות הזאת לקבל אור באמצעות של הרצון לקבל, נפסל בגלל הצמצום עצמו. כל זה כמובן מדובר בעולם בקדושה, זאת אומרת, במציאות של קדושה. כל הכתבים האלה של האריז"ל של בעל הסולם, זה רק על המציאות של קדושה, לא המציאות של קיומה. אבל זה דברים שאנחנו נראה בהמשך. טוב, בטוח שיש פה איזשהו נקודות לא ברורות?
לא. אולי, אבל... עדיין לא.
טוב. צריך לעזור על זה ולשבור את הראש. אז בואו נלך לעין. ו ונחזור לאריזה מההתחלה כדי לראות איפה אנחנו נמצאים. אז האריזה מתחיל מעמוד ד' סעיף ג' ומעלה. והנה אז נמצאים את עצמו אינסוף בנקודה אמצעית, זה מה שהסברנו עד עכשיו, אשר בו באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתחחק את צדיר סביבות הנקודה האמצעית. אז עכשיו אנחנו נלמד את הפירוש של האות סמך, שזה למילה ונתחחק. אז אני הולך לסמך באור פני. מחק רוחני מדבר באות למד. דיברו המתחיל אומנם, אין שם. גם מדבר שבאמצעו ברוך הוא לא היה שום ריחוק חז ושלום בין הנקודה האמצעית שהוא סוד הכלי ובין האור. כן, זה הפלא הזה. שלמרות שיש שינוי צורה, אין ריחוק, אין פירוד. אמנם, אחר שצמצם האור מתוך הנקודה האמצעית, הנה מתגלה בזה שינוי הצורה שבא מן האור. שהרי האור העליון אין בו מבחינת רצון לקבל ולא כלום. אבל הנקודה היא בחינה רצון לקבל. המשונה מן האור כנ"ל. וכיוון שמשתנתה צורתם זה מזה, הרי הם הרחוקים זה מזה, במידת ההפרש של השינוי הזה, וזה שכתוב הרב, נתחחק. ונתחחק. טוב, אז פה הדברים עדינים, צריך פה באמת לנסות להבין. מה שאולי אפשר להגיד זה ככה, לפני הצמצום אין אפשרות להבחין בין האור לכלי בכלל. אחרי הצמצום, כשהאור מסתלק מהכלי, אז אפשר עכשיו לזהות שיש שני מהויות, שזה אחד האור ואחד הכלי, ושיש להם תכונות הפוכות. שהאור והכלי, האור הוא השפעה והכלי הוא קבלה, ולכן יש עכשיו, אנחנו עכשיו אחרי הצמצום, אנחנו יכולים לראות עכשיו הבדל, שינוי צורה, שלא היה גלוי לפני הצמצום. כי לפני הצמצום אמרנו הוא שמו אחד. זאת אומרת, לא יכולנו להפרים בין המהויות האלה לפני הצמצום. אחרי הצמצום, ברגע שאנחנו מזהים שיש פה שני מרכיבים שונים, מרכיב, כשאנחנו אומרים מרכיב שונה, או אנחנו אומרים מחק, כן, אותו דבר. אז אם למעשה, אבל השני המחכיבים האלה היו נמצאים לפני הצמצום. אז מה התחדש? התחדש שאפשר להכיר בזה שיש שני מחכיבים. לפני זה לא הכרנו. הם היו שמה, אבל הם לא היו... הם לא היו... הם לא באו לידי ביטוי שהיו שמה שני מחכיבים. אמרנו שהכל באחדות פשוטה, נכון? שיכול להיות שיש דברים שיש הרכבה, אבל היא החכבה שלא נראית לעין, הכל נראית באחדות. אז זה מה שלמעשה, זה החידוש הראשון של הצמצום, שהוא מפחיד את שני המחכיבים שהיו באור אינסוף. וזה נקרא החקה. בסדר?
כן, אמרתי כן,
לא הבנתי לאן. אז אולי נסתגן עם שני הסעיפים האלה, עין ופה, הם סעיפים קצרים. אז בוא נעזור למעלה, וצמצם האור ההוא ונתחחק, כן? אז אמרנו שזה נתחחק, את הבנה, הצמצום גורם לגילוי של שינוי הצורה שבין האור לכלי באינסוף. את צדדי סביבות הנקודה האמצעית. אז אנחנו נלמד על הפירוש של האות עין, שזה על האות, על המילה צדדים, מה זה צדדים לרוחני. אז הוא מסביר. ארבע הבחינות הנ"ל, א' ב' ג' ד', מכונות גם ארבע צדדים. ומשמיענו הרב, שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה אמצעית כנ"ל, שהיא בחינה ד', מכל מקום מסתלק האור מכל ארבע הבחינות. אוקיי? כי אנחנו זוכים למעשה, זה אנחנו צריכים לזכור תמיד, שהצמצום היה רק על הבחינה ד'. רק הבחינה ד' זאת היא שהתקשתה. שהתקשתה ורצה תוספת שלמות על מה שהייתה לה. ולכן הצמצום עצמו קרה רק על הבחינה ד'. אז היינו הולכים להגיד, בסדר, אז האור, אז הבחינה ד' לא רוצה לקבל את האור, היא רוצה להשתוות הצורה עם המעציל, אז היא דוחה את האור, אז האור מסתלק מהבחינה ד', אבל למה האור מסתלק מ-א' ו-ג'? א' ו-ג' לא עשו כלום. מה הם חטאו שגם מהם מסתלק האור? אז הוא אומר, מכל מקום מסתלק האור מכל ארבע הבחינות, מטעם שאין עניין מקצת נוהג ברוחני. וכן מסתלק גם מגמי הבחינות. מה זה אומר שאין עניין מקצת נוהג ברוחני? הוא מלמד אותנו כלל, כן? חוק. איך את מבינה את זה? אין עניין מקצת נוהג ברוחני. תראו, בפשטות זה אומר, אין דבר כזה שזה רק מקצת, הכוונה, אין עניין, אין דבר כזה שרק הבחינה דלת מאבדת את האור והבחינות אחרות נשארות עם האור. השאלה איך אנחנו מבינים את זה בצורה יותר רחבה. למה ברוחני אין עניין של מקצת? רעיון? נראה?
כן,
כן. טוב, אני אדרוק משהו, כן? אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אנחנו צריכים לזכור שרוחני זה קשור לעניין, לנושא של שלמות. כן? וגשמיות זה קשור לעניין של חיסרון. אוקיי?
כן.
אם אני אומר שרוחני קשור לשלמות, אז ברגע שהשלמות מאבדת אחוז אחד מהשלמות שלה, אז היא כבר נקראת בעל חיסרון, נכון?
כן.
אז זה כבר לא משנה אם היא איבדה אחוז אחד מהשלמות או אם היא איבדה 99% מהשלמות. ברגע שהיא איבדה משהו מהשלמות שלה, היא כבר נקראת חיסרון. אז לי נראה לי שזה דרך אחד להבין אין לי קצת נוהג ברוחני. אי אפשר להגיד אני איבדתי קצת מהשלמות. ברגע שאיבדתי קצת מהשלמות אני כבר לא שלם. אבל שלמות זה מציאות שהיא לא סובלת שום גירעון. גירעון, כשיש כבר גירעון אז אפשר עוד להוסיף הרבה גירעונות על הגירעון. כן? זה בלי סוף. אין סוף לכמה... וכמה חסכונות אפשר להוסיף על דבר שהוא כבר לא מושלם. אז איפה אנחנו רואים
מה זאת אומרת על דבר שהוא כבר לא מושלם?
מה?
מה זה אומר בעצם כמה חסכונות אפשר על דבר שהוא לא מושלם?
אדם, בואו נדבר עכשיו, נגיד בחסידות, יש אמירה מאוד... מאוד יסודית שאת רואה כבר את המגיד ממזריץ', אבל רואים את זה הרבה בתניה, שהמגיד, מספרים על המגיד שהוא אומר, איפה שאם אדם לא במצווה, אז הוא בעבירה. אין עניין כזה, או אין עניין של אזור ניטרלי. ברגע שאדם לא עושה, נגיד, אם אדם לא עושה לשם שמיים, אם לא כל המעשים שלו וכל המחשבות שלו וכל הדיבורים שלו הם לשם שמיים, אז אם יש לו מחשבה שהיא לא לשם שמיים, אז היא נקרא עבירה כבר. והתניא מאוד חוזר על הרעיון הזה, הוא אומר, אם אדם לא, כאילו, אם אדם לא צדיק, אז הוא רשע. אין עניין של להיות לא, לא זה ולא זה. זאת אומרת, זה לא מתחיל. זאת אומרת, זה, כל העניין של המותר, כן, נגיד אם אנחנו רואים שיש, יש, 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 אזור, יש האזור של המצווה, יש האזור של האסור, ויש האזור של המותר, כן. אז המותר ב, לפי החסידות, המותר זה עבירה. אין דבר כזה מותר. או שאתה במצווה, או שאתה בעבירה. אז זה נראה לי שזה מצל, לי זה מצלצל לי מאוד את העניין הזה, שאין, אין עניין מקצת מאוד ברוחני. זאת אומרת, אין, עבירות, אתה יכול לעשות, אתה מתחיל לעשות עבירה קטנה, אז מה אני מכיר להגיד שאתה יכול להוסיף גירעונות כמה שאתה רוצה. קודם כל, אז הוא קצת מתחיל לזייף במצווה הזאת, הוא עושה את זה קצת זריז, בלי מחשבה, אחר כך הוא בכלל מפסיק לזאת המצווה וכו' וכו'. יש אין סוף מדרגה במדרגות בגירעונות, כמה שאפשר לגרוע. אבל בשלמות, יש רק שלמות אחת, זה כמו עניין של עוד דוגמה זה ספר תורה. כן? ספר תורה הוא שלם רק בתנאי שכל, שהכל כתוב בדיוק כמו שצריך. אם חסר עוד אחת, אז אין לי קצת ברוחני, כל הספר פסול, כן? אין לי קצת נוהג ברוחני. אין, השלמות לא סובלת שום גירעון. זה מה ש, זה שאני מבין את זה. אבל יכול שיש עוד דרכים להבין את זה. אז לכן, מה שזה אומר פה, אני חושב שזה אומר שמכיוון שבה, המערכת של הכלי שהוא בנוי, למעשה הכלי בנוי מארבע בחינות. נכון שהכלי וההתפתחות של הכלי היא הדרגתית, אבל סוף כל סוף הוא כבר רמז לנו את זה פה עכשיו בסעיף הקודם, שלכלי יש דופן, יש דפנות, נכון? אז אם, אין דבר כזה כלי בלי דופן. נכון שהדופן של הכלי היא לא זאת שנמצאת במגע עם, ממש במגע עם, הנוזל, או עם התוכן, כן? זה משהו חיצוני אליו. השטח שבמגע עם הנוזל הוא, שטח ללא, אפשר להגיד, ללא אובי אפילו. הדופן ש, שנמצא בקי עצמו הוא לא, נוגע בנוזל. אבל מה היה קורה אם, הקי היה בלי דופן? אז לא היה קי. אז לכן הארבע בחינות האלה הם, הם מערכת אחת. זאת אומרת, א' וג' הם משמשים את הבחינה ד'. אולי אפשר להגיד גם כן, זאת אומרת, גם בתוכנו יש לנו את כל, נכון שאנחנו שואפים להגיע לבחינה של רצון שלם, אבל גם בתוכנו יש את העובר, וגם בתוכנו יש את התינוק, וגם בתוכנו יש את המתבגר, אז כל הבחינות האלה שעברנו הן לא נעלמות, כן? אמרנו שאין העדר, אין העדר ברוחני. הבחינות האלה שעברנו אותן הן נשארים אצלנו. אז אם אני, לא יכול לבוא להגיד עכשיו אני רוצה לסלק או למחוק את ההוויה שלי בתוך תינוק, או ההוויה שלי בתוך מתבגר. זה משהו ש, זה חלק מהאישיות שלי. לכן אם משהו, אין אפשרות לסלק חלק מהנפש. ככה נראה לי, ככה אני מבין את, העניין הזה שאין לי קצת נועד ברוחני. אבל יכול שאפשר עוד למצוא עוד, דוגמאות. זהו זה. אולי, נאורה? הלו?
כן, כן.
אני אפסיק שנייה את, את ההקלטה, ואז אני רוצה מילה אחת להגיד לך.
אוקיי.